מכיוון שנכנסנו לנושא האבולוציה, אז אמרתי שנעשה איזושהי סקירה מהירה של הנושא של הרב קוק, לא להיכנס לעומקו מצד אחד, מצד שני כן לקבל איזו תמונה מקיפה. אם נראה שאחד העניינים בתוך מה שאני לימד יעסיק אתכם מאוד, אז נחפור יותר לעומק שלו. אבל על הדרך בא לנו סוגיית האבולוציה, אז אני לא רוצה להעמיק בה יותר מדי. רק אני אזכיר מה למדנו פעם שעברה ומה אני רוצה להתקדם היום. פעם שעברה אנחנו עסוקים בתוך סוגיית השלמות וההשתלמות וההשלכות של זה על סוגיות שונות בעבודת השם ובאמונה. אחת הסוגיות הראשונות שנכנסנו אליהן זה להשלכה של זה להבנה היחס לתיאוריה המדעית שהתפתחה בדורות האחרונים של האבולוציה. בפעם שעברה קצת סקרנו מה אומרת השיטה המדעית הזאת, שהיא די התקבלה, אפשר להגיד, די כמעט בכל העולם המדע של ימינו, חוץ לכמה חוגים נוצריים בארצות הברית שלא קיבלו אותה, אבל סך הכל היא די התקבלה במדע. ופעם שעברה קצת הערכנו בשאלה איך מתייחסים בכלל לסתירות בין מדע לתורה, או סתירות בכלל בחיים, וראינו שזו סוגיה שהיא השיטה של הרמב״ם, שלימד אותנו איך מתייחסים לסתירות, לא כאיזו בעיה, שתקלה, יש סתירה בין שני דברים, צריך לבחור אם הולכים איתו או איתו, עם התורה או עם השכל, נגיד עם החכמים או עם השכל במצב של הרמב״ם, אלא אומר הרמב״ם, כל פעם שיש סתירה, פעם שעברה דיברנו על זה בעריכות ותמרחות, כל פעם שיש סתירה, בחינת הרמב״ם זה שער למסתר, זה שער להגיע לאיזה רובד פנימי יותר, שאילולי הסתירה לא הייתה יכול להגיע אליו. וככה נעשה גם פה. אז בואו רק נראה איזושהי איגרת של הרב שהוא מדריך, זה נוגע לסוגיה אחרת, אבל בתחום המדעי, הוא נותן איזושהי הדרכה איך מתייחסים בכלל לסתירות בין מדע לתורה, או סתירות בכלל בתורה. ואחרי שנראה את זה, ניכנס לתוך הסברים עצמם, איך הרב קוק מעלה איזשהו ניצוצות גדולים וקדושים מתוך הסוגיה שלכאורה היא סותרת את התורה, שנקראת תורת האבולוציה. בסדר? אז בואו נתחיל באיגרת קוף למדלת, בהתחלה. ובכלל, זהו כלל גדול במלחמת הדעות. שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה. צריכים לנו מתחילה לאו דווקא לסתור אותה. כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה, מעליה, ובזה איננו מתרוממים על ידה, ועבור ההתרוממות הזאת הדעות מתגלות. ואחר כך, כשאין לנו ללחצים משום דבר, איננו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם עליה גם כן. יש על זה דוגמאות מוכיחות, אבל קשה לי להעריך, ולחכם לב שכמותך יספיק הקיצור למען דעת, איך לדגול בשם השם ממה לכל הרוחות המנשבות, שלום, ולהשתמש בכל לטובתנו האמיתית, שהיא גם טובת הכל. איפה אתה? אתם הגעתם פה לתקופה?
כן,
שבועיים. היום אתם פעם ראשונה או שבוע שעבר התחלתם? רק אני אכניס אתכם שאנחנו, כן?
למי זה הרב
קוק? הרב קוק, אני לא זוכר למי האיגרת.
אדם ספציפי
שכתב ספר על מדע ותורה. כמדומה, אני טוב יכול. רק אני אכניס אתכם שאנחנו עסוקים בסוגיה של אבולוציה ויהדות, או מדע ותורה, כחלק מזה מערך כולל שפחות רלוונטי עכשיו, אבל היום נעסוק בסתירה לכאורה שיש בין תיאוריית האבולוציה לתורה. אז הרב פה נותן איזה הדרכה, הרב קוק נותן לנו פה איזה הדרכה, איך מתמודדים בכלל כשיש לנו סתירות בין מדע לתורה. יש פה הדרכה שהיא מאפיינת כמעט את כל הדרך של הרב וההתייחסות שלו להרבה מאוד סוגיות שצצו בדורות האחרונים. כי במשך אלפי שנים, בטח במאות הארוכות של עם ישראל בגלות, עולם התורה היה קיים כשלעצמו, ועולם המדע חי באיזה קיפאון ארוך, ואפשר להגיד שמימי אריסטו לא היה יותר מדי חידושים מדעיים בעולם, ושני צעירים שלא נפגשים, עם ישראל לא התמודד יותר מדי עם סתירות בין המדע ליהדות. היה כל מיני קשיים אחרים שרבצו על היהודים, וזה היה נגיד מנוצרים שבאו והוכיחו מהתנך לכאורה שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל, שעם ישראל עתיד להתחלף באומה אחרת, שבא המשיח כבר. כל מיני דברים שזה היה כמו ידועות תמימות העולם, אבל לא סתירות. אתם מוצאים בחז"ל הרבה פעמים קושיות של המינים על חכמים. אבל זה היה די קל לפתור, כי זה בסוף התנך הוא מאוד יהודי. אבל סתירות בין מדע לתורה זה דברים יחסית חדשים. היה בתקופת הרמב״ם איזה בירור מסוים עם זה, אבל במשך מאות שנים עם ישראל לא התמודד עם זה יותר מדי. בדורות האחרונים פתאום עולם המדע מאוד מאוד התפתח. דווקא כשההשכלה עלתה, הדתות ירדו, אז ניתנה איזה חופש ועצמאות לעולם המדע. וזה הציב לאתגר גדול עד היום בפני עולם התורה והיהדות, איך מתמודדים עם תיאוריות שהן לכאורה מאוד מאוד נובעות מלמטה מהעולם, הן מאוד מאוד מעוגנות בקרקע היציבה של עולם הטבע, והן לא איזה הסתכלות על החיים, כמו שהרבה פעמים מצטייר את ההסתכלות התורנית, ולכאורה הן מאוד יציבות, הן מעוגנות באין סוף תצפיות ומחקרים, הן מאוד מעוגנות, והתחושה שזה נותן לאדם שבא מהשקפה דתית, כשהוא פוגש את התיאוריות המדעיות שהן יוצאות מהשטח הטבעי המבוסס. בסוף זה שאני יושב על הכיסא עכשיו זה דבר ברור לי. זה שאם אני עושה תצפיות ואני רואה תופעות טבע, זה ברור לי, זה מציאות. זה לא איזו הסתכלות על העולם. וזה מציב לנו אתגר, אתגר לא פשוט, שלפעמים הוא יכול להטעות אותנו. וכמה מובנים. המובן ראשון, הנחת המוצא שעולם הטבע הוא כל כך יציב והמדע הוא כל כך יציב, והנחת מוצא מפוקפקת, היא לא נכונה. עולם הטבע, עולם המדע של המחקר הטבעי, הוא עובר שינויים כל הזמן. כל הזמן מתחדשים הבנות שמעמידות בסימן שאלה ובספק גדול את כל מה שקדם להם. ודווקא ההתפתחות בעולם הזה היא מאוד מאוד, בוא נגיד, היציבות בעולם הזה היא מאוד ספקולטיבית. מאוד ביחס למה שאנחנו יודעים היום אפשר להגיד כך וכך. אבל זה לא ודאי. אבל זה נותן לאדם תחושה, כן, של תיאוריה מבוססת. אז בתחושה זה נכון, אבל באמת המדעית זה לא תמיד מבוסס. אבל בשאלה, אולי יותר קשה, שנכון, זה לא מבוסס עד הסוף. תיאוריה, כל תיאוריה היא בסיס לפורך שיבוא אחריה. גם בעולם המדע יודעים את זה. אבל עדיין, הסתירה שאנחנו פוגשים, לפחות על פי מה שאנחנו יודעים היום, בין דברים שאנחנו יודעים בעולם הטבע לתורה, היא גורמת איזשהו מבוכה. וכנגד זה צריך להתייחס. אז היו בזה שתי דרכים, שאותם הזכרנו פעם שווה בשם הרמב״ם, אבל הם נכונים גם בעולם המודרני, גם הם היו שתי דרכים איך מתייחסים לסתירה הזאת. דרך אחת הייתה, שאנחנו מאמינים בני מאמינים, האמונה שלנו מושתתת על מסורת ארוכת שנים, שהיה בה התגלות אלוקית, שהיא מבוססת על 60 ריבו שחוו התגלות, זה לא דבר שלמה בכך, זה חוויה קולקטיבית עצומה שאי אפשר לזייף אותה, וזה יותר חזק מכל דבר. אז תבוא תיאוריה כזו, מחר תבוא תיאוריה כזאת, לא מעלה ולא מוריד. אז אפילו לא מעניין אותי מה השאלות שלהם. אני בא עם דבר השם האמת, אני מאמין בו, וזה כמו שברור לי שאמא שלי היא אמא שלי. עכשיו תביאו לי כל מיני תיאוריות גנטיות, לא יודע מה פה ושם, לא מעניין אותי. אני יודע את זה, זה ודאי לי. זה אפשרות אחת. אני לא בא לתמוך בשום דבר, רק בא להציג את האפשרויות, כן.
איך העצמות והאסלאם התמודדו עם זה?
בקושי רב. הנצרות איבדה המון 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 מכוחה בעקבות עולות האבולוציה. כי הם יושבים על אותן אמונות שלנו שהעולם נברא בשישה ימים. וזה יש לזה, פעם שעברה קצת הזכרנו את הקשיים שהתיאוריה הזאת מציבה בפני העולם הדתי. כי מעבר לשאלה מה כתוב בתורה, וזה מתאר סיפור אחר מה שכתוב בתורה, יש פה שאלות יותר, נקרא לזה, זה לא מסתדר עם הצורת חשיבה של התורה. בגלל שלתאר עולם שבא מקוף, שבא בסוף מאיזה יצור חד תאי, והכל בו מתפתח מאיזה מפץ גדול, שזה שכלול של התיאוריה בהמשך. אז ההתפתחות כזאת שרירותית אפשר לקרוא לזה, סותר את כל המחשבה על העולם כמעשה יצירה אלוקית, שאמר יהי אור, יהי רקיע, וברא את העולם יש מאין. זה פשוט מנגינה אחרת, זה עולם שהרבה יותר, מבט עליו הרבה יותר טבעי, הרבה יותר שרירותי, הרבה יותר חסר הכוונה, חסר יד מכוונת. זה דבר אחד. דבר שני, הסתכלות על העולם בעצם אנחנו, עם כל ההתלהבות שלנו מעולם הרוח ומעצמנו, ואנחנו ראויים להיות אנשים אלוקיים, הולכת כהנים, גוי קדוש, אני אמרתי, אלוהים אתם. בסוף באת מקוף, כאילו, ותלך עוד יותר אחורה, באת מכלום. באת ממפץ. כאילו, ממה אתה? אתה כלום. ושנייה, זה יוצר סתירה מאוד חזקה בתוך הנפש לכל הסיפור הזה, שנקרא המבט שלנו כעולם אלוקי, אדם שבשורשו הוא אלוקי. ופח מקום נשמע חיים. איפה הסיפור הזה הגיע? אתה פוגש את העולם במקום הכי גס ושירותי שלו. משם הכל מתחיל. זו סתירה בתוך הנפש חזקה, כן.
זה סחף, התורה הזאת סחפה אחרי ממש המונים?
כן, 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 כן.
איך אנשים
הצליחו
זה לשנות את כל התפיסה של החיים
שלו? נכון. אני מזכיר אותך שב-300 שנה האחרונה האנושות שינתה את כל תפיסת התורה שלה.
בסדר, 300 שנה, אבל כמה זמן
היה,
נגיד, מרגע
ש... אני לא בדיוק יודע מבחינה היסטורית, אבל זה... הכפירה הייתה תופעה אוניברסלית, לאו דווקא יהודית. היא התחילה בנצרות, בצורה מאוד חזקה. כמו שאמרתי לכם, דרווין היה אדם נראה כמו איש דת, עם זקן וקרחת, והיה לו עניין לשכנע את האנשים בתיאוריה שלו ולקעקע את העולם הדתי שלהם. היה לו עניין, הוא היה מדבר ב... בדרשות חוצבות לאבות, שהכל שטויות. זאת אומרת, זה היה, וזה לא רק הוא, זה משהו שבא יחד עם נטיית השכלה מאוד חזקה, ונטיית עצמאות מחשבתית, ושבירת תיאוריות, ושחיטת פרות קדושות וכו'.
נראה לי מהנצרות זה התחיל בגלל הכמרים. שמה? היה שם מאוד סיפור שאנשים איבדו אמון בכמרים.
גם, זה היה תהליך רב, הרבה חזיתות היו שם. כמו בעולם הדתי שלנו, כמו ביהדות. ולא רק זה הפיל את כולם.
למה הרב מחליט להתעסק עם זה, אם הוא יודע שזה בא ממניע של להרוס את הדתות, כאילו?
זה לא בא ממניע כזה, זה בא עם רוח כזאת. זה לא בא ממניע כזה, זה בא מרצון מדעי לחקור, להבין את התפתחות המינים. מאיפה התפתח בא כתיאוריה מדעית. זה שהנושא שלה, זה שחידש אותה. היה אדם בעל מוטיבציה גם נקרא לזה כפרנית, זה עוד עניין שנלווה לזה. אבל מעבר לזה, יש פה סוגיה שהרב רבה, כמו שנראה עוד רגע, הזדמנות. הזדמנות ופוטנציאל להעמקה רוחנית. כי כמו שאמרתי לכם, ההסתכלות של הרב פעם שעברה דיברנו על זה וגם הזכרנו את זה עכשיו, שכל מקום שאני רואה סתירה, יש סתירות שזה מופיע בגמרא, בספר שבת, באזור דפלם, דמד אלף, שמתואר שם שזה אחד, ענה כסיל כאיוולתו, יש איזה אחד כסיל, שואל שאלות את הרב, כדי להכיס כזה, אז הרב גם צוחק עליו, עושה ממנו צחוק, ענה כסיל כאיוולתו. אבל יש גם שאלות כאלה שהן הזדמנות בשבילך להעמיק באמונה שלך, ואולי גם להיות בעל יכולת לאפשר להמון להגיע לתכנים שעד היום רק צדיקים הגיעו לעומק שלהם. בזכות תיאוריות שנפתחות בעולם. מדעיות. בסדר? אז נראה את זה עכשיו. אז מה אמר הרב באיגרת הזאת? אוקיי. דרך אחת אמרנו זה להגיד אני הולך עם התורה ועם המסורת וכל השאר זה שטויות. דרך אחרת להגיד, בדיוק הפוך, הצד השני. להגיד שמסורת, כבודה עם כבודה מונח, אבל בסוף זה לא מבוסס כמו מחקר מדעי. מחקר מדעי מבוסס על החומר, על המציאות, וזה מוחשי. זה לא מסופק אצלי. הדעת זה רעיונות נחמדים. בוא נגיד, יש מה שאני רואה, פוגש, חש, ויש את המחשבות התורניות, זה לא, זה יותר רוח, יותר מדי אוויר שם. פה זה ממשי. אז אני מכריע כמו מה שאני פוגש פה. זה הדרך השנייה. בין כך ובין כך יצאת עם אחד הצדדים, ויצאת עם זלזול באחד מיסודות, אחד משני היסודות שהעולם הרוחני והעולם האנושי יושב עליהם, שזה המסורת וזה השכל. זה ההיגיון. או בהקשר שלנו, דבר השם שמתגלה לעולם, ומחשבות האדם שיוצאות מתוך העולם. לא, הרמב״ם רק הציג, הוא לא תמך באף אחד מהדרכים האלה. פעם שעברה ראינו שאת אחד מהם הוא מכנה, את הראשון הוא מכנה המון העם הטיפשים, ואת השני הוא מכנה האליטיסטים הגאוותנים.
כלומר שזה שתי דרכים שהאנושות בחרה להתמודד איתם.
נכון, נכון. תסתכלי על העולם הדתי, העולם החילוני, איך הם בחרו להתמודד עם הסוגיה של תורה ומדע בדורות האחרונים כשהגיע פיצוץ. יש חלק שהלכו לצד ה... דתי, ואמרו, הכל שטויות. כל מה שהעולם המדעי, ההתפתחות שלו, תיאוריות עולות ונובלות, לא זה אנחנו חיים, זה לא מעניין אותי בכלל, ואני אוחז בתורת משה, וזה הכל. ויש דרך אחרת שאמרה, זה האמת, והדת, נשאיר אותה בבית כנסת, זה לא מעניין אותנו. זה שתי הדרכים שהתפצלו, נקרא במילת קוד, חרדים מול חילונים, בסדר, זה לא מדויק, אבל... ויש דרך שלישית שהרמב״ם אומר שהיא אולי ההזדמנות שלנו. כל פעם שיש איזו סתירה כזאת, זו הזדמנות בשבילך לקחת את שתי האמיתות האלה ולנסות להגיע על ידי הסתירה שמתחוללת ביניהן. זה רובד עמוק יותר במסורת ורובד עמוק יותר במדע. יש איזה רובד עמוק יותר ששם הדברים מתחברים. אם תגיע אליו לא יהיה לך סתירה. הסתירה היא יותר בשכבה החיצונית של הדברים. ואז ההזדמנות בשבילך להגיע אל עומק גדול יותר בתורה, ועומק גדול יותר בחיים. פעם שעברה, אני מכוון להזכיר את זה הפעם, כי זה נקודה מהותית בעיניי, באורח החיים שלנו. פעם שעברה דיברנו על זה, שסתירות, כל סתירה בחיים, שיש לנו הרבה סתירות שהן לא דווקא לימודיות, אלא סתירות גם רגשיות, נפשיות, בהנהגת השם אותנו, יש לנו כל מיני סתירות. רציתי שיקרה ככה, קרה ככה. אני אופי אחד, אדם אחר הוא אופי אחר, ויש פיצוצים. יש דברים כאלה בכל דבר בעולם, כל החיים שלנו מלאים או בחיבור או בסתירה. ככה אנחנו כל הזמן נעים באלף ואחד תחומים. כל מקרה כזה זה הזדמנות. היחסים בינינו לבין הערבים, אתה יכול להיות ימני, אתה יכול להיות שמאלני. ואתה יכול לחפש איזה רובד חדש ביחסי ישראל והאומות, שאולי עדיין לא קיים. אולי זה ההזדמנות שלנו ליצור, לכונן איזושהי... הבנה חדשה על מערכת היחסים שבין ישראל לאומות. לא רק שנחזור כל הזמן לאיזו תפיסה קודמת, או נוותר על תפיסות קודמות. אולי הסתירה הזאת שהיא מובנית, אי אפשר להוציא מפה 400 ומשהו אלף תושבים יהודים, אי אפשר לעשות גם טרנספר, זה גם לא מוסרי. יש פה משהו שצריך לחשוב מחדש על המציאות הזאת. אולי מהסתירה הזאת להגיע לאיזה רובד נסתר יותר בקשר בינינו, ואולי באיזו תפיסה גאולית חדשה, אולי להבין מה זה גר תושב באופן חדש. אולי לפתוח את ההבנה שנראית לנו, שזה המשקפה שלנו למציאות וזה הכל, לאיזה רובד עמוק יותר. לא אומר שכל פעם זה פשוט, אבל זה הכיוון. הכיוון זה לא לאחוז בזה או בזה, אלא להגיע על ידי זה למבט תלת מימדי. בסדר? עכשיו פה הרב מדריך אותנו איך עושים את זה. כלל גדול במלחמת הדעות. מה זה? כן, כן. ובכלל זה הוא כלל גדול במלחמת הדעות, שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים לנו בתחילה לאו דווקא לסתור אותה. ראיתם? יש דעה שבאה לסתור איזה דבר מן התורה. מה האינסטינקט שלך?
לסתור
אותה חזרה. אומר הרב, לא, אל תסתור אותה, תתן גם לסתור אותך. אז מה תעשה? כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה, ובזה איננו מתרוממים על ידה, אז מה האפשרות השלישית? להסתכל עליה ולהגיד, רגע, רגע, היא פותחת אותנו לעומק חדש בתורה. מה יש בה נקודות אמת? יש בה נקודות שהן לא סתם תופסות את העולם. יש בתיאוריית האבולוציה משהו רוחני מטורף, שלא סתם זו תיאוריה שתוך זמן קצר היא כבשה את עולם המדע. בעולם המדע הדברים הרבה יותר כבדים. כדי להצליח לפתח תיאוריה שהיא תכבוש את עולם המדע, אז אתה צריך או לובי רציני בתוך הפקולטה למדעים, שלך אנשים שלך, ככה זה בקליקה שלך, שאתה מפתח את התיאוריה וכולם ילמדו את זה אחר כך, אבל זה לא כל כך פשוט לעשות את זה בקנה מידה עולמי, או שהתיאוריה שלך יושבת על איזה צורת חשיבה הגיונית, שהנפשות רוצות לחשוב ככה. יש משהו בתיאוריית האבולוציה שבני אדם רוצים לחשוב ככה, ונמשכים לצורת החשיבה הזאת. יש שם איזה ניצוץ מוסרי גבוה שמושך את הלבבות, לא סתם. התיאוריה הזאת היא נותנת איזה מענה נפשי. מה מענה נפשי? היא הופכת אותי לאיזה כלומניק שבא מכלומניק. כאילו, באתי מקוף, והקוף הזה בא מה, לא יודע מה. אז כאילו, מה פה מושך את הבן אדם לחשוב ככה? יש פה צורת חשיבה, עוד רגע נראה בדברים שהרב ינתח, שהיא אמיתית מאוד, היא עמוקה מאוד. היא תופסת לנו את הלב, ואומרת, וואו, זה נעים לי לחשוב ככה. עוד רגע נגיע לשם. והנקודה הזאת זה ניצוץ קדוש שיש שם, שעכשיו תיקח אותו ותנסה על ידו להבין עומקים בתורה, הרי הוא ניצוץ אמיתי. לא סתם, תחפש שם את הניצוץ שהוא גרעין אמת. אם תיקח אותו ועכשיו דרכו, תכניס אותו, תשתול אותו בתוך התורה, אתה תראה איך צומח לך עץ חדש בתורה. איזה עומק חדש בתורה שעד היום לא הגעת אליו. הרב מתאר את זה פה, כאילו לבנות את ארמון התורה מעליה. להשתמש בה לבניית ארמון.
מה זה הארמון הזה?
זה לא סתם הרב אומר את המשל הזה. יש פה מדרש רבה? הייתם, נתקלתם פעם? יש לי במחשב. נקרא לכם מדרש יפהפה, שאני חושב שהוא עומד פה ברקע של הדברים של הרב. פרויקט השוט נאמר, אשר מי שבא לכאן, תלמודו בידו. כל מקום שאתה הולך, יש לך את כל התורה. נראה שהוא עובד. המדרש מספר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור, יהי רקיע, יקבעו המים וכו'. על הפסוק והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום אומר המדרש קצת בארמית, אני לא אקרא אותו, אבל המדרש אומר תיזהר מלעסוק שם בעולם התוהו ובוהו הזה. למה? למשל, למלך בשר ודם. כן, המדרש אומר, זה מסוכן לעסוק, זה נקרא סתרי תורה, לעסוק בתוהו ובוהו ולחושך על פני תהום. זה נקרא סתרי מעשה בראשית. תיזהר מלעסוק בזה. למה? בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה פלטים. מה זה פלטים?
ארמון.
פלטיה. הוא בונה ארמון. במקום הביבים ובמקום האשפה ובמקום הסריות. נגיד מלך, במדרש פה זה נראה כאילו דרכם של מלכים לבנות על חיריה את הארמונות שלהם. כאילו זה ככה נראה. כאילו איפה ארמון בונה, איפה בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם, איפה הוא בונה פלטים? במקום הביבים, במקום האשפה, במקום הסריות. קצת מוזר. פלטים זה ארמון. איפה הוא בונה את הארמון? דווקא על האתר אשפה. אפשר להבין שיש איזו משיכה לאנשים, דווקא לקחת את המקומות הכי בעייתיים ולהפוך אותם לגן עדן. אולי זה הכיוון, אבל אולי גם המחשבה היא שבסוף מה נמצא מתחת לכל ארמון? הארמון הכי משוחרר, מה נמצא מתחתיו? בשכבת היסוד שלו, ביסודות, מה יש? מערכת ביוב. מערכת הביוב זה מערכת הביוב שנמצאת בתשתית של כל ארמון. אומר המדרש, כל מי שהוא בא לומר, פלטין זו בנויה במקום הביבים, ובמקום ההשפעה ובמקום הסריות, אינו פוגם. בא מישהו אומר, אתם יודעים מה היה פה לפני? נראה לכם את הצלומי האוויר של המקום הזה, של הארמון היפה הזה לפני, אתם תראו מה היה פה, היה פה הר של זבל. היה פה, זה היה המקום של הלכלוך הכי גדול בעיר. זה מבזה את המלך. אסור לספר את זה. לכן, כך, כל מי שהוא בא לומר, העולם הזה נברא מתוך התוהו ובוהו, אינו פוגם. הוא פוגם. זה לא יפה להגיד שהעולם הזה בא מתוך התוהו ובוהו. רבי יונה בשם בר כפרה אמר, אילולא שהדבר כתוב, אי אפשר לאמרו, אתה צודק. אבל מה כתוב? בראשית ברא אלוהים, מניין, מן והארץ הייתה התוהו ובוהו. כלומר, המדרש פה אוחז בשתי אמירות. הוא אומר, העולם נברא מתוך תוהו ובוהו. העולם הוא כמו ארמון שיושב על ביבים והשפטות. זה מורכב קצת להגיד את זה. עוד רגע ניקח את זה למשל שלנו, אתם תבינו למה זה מורכב קצת להגיד את זה. שהעולם יושב על תוהו ובוהו. זה מה שנמצא בקרקעית של העולם. הארמון הזה של המלך, תקראו לו ארמון התורה, הוא יושב על תוהו ובוהו. אבל זה, מה לעשות? התורה ככה מדברת. התורה אומרת, בראשית דברי אלוהים את השמיים ואת הארץ, ככה התורה פותחת. ומה התורה? ומה דבר השם שמופיע בעולם פותח? בתוהו ובוהו וחושך על פני תהום. למה זו בעיה? כי זה אומר שבעצם החומרים שאיתם את בונה את התורה, או את הארמון של המלך, החומרים שיוצרים את העולם היפה, הם עצמם חומרי הגלם האלה, אם נסתכל עליהם לפני שנתיים, לפני שבנו אותם, הם היו חומרים מאוד 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 בעייתיים. זה בדיוק המשחק פה. יש בזה משהו יפה, כי אדרבה, תראו איך הופכים את החושך לאור, הופכים את המר למתוק, את התמל את האור. מצד שני, זה אומר, רגע, זה אותה אנרגיה? אז הארמון הזה של המלך, אולי אני... זה כמו להגיד לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. נכון, בעל תשובה זה דבר נפלא, איך הוא עשה כזה מסע בחיים שלו. אבל זה איסור, לא תונו את איש את עמיתו, להזכיר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים.
אבל תוהו ובוהו זה שווה ביוב, כאילו לא יודעת, בחיים לא חושבתי שתוהו ובוהו זה דבר רע, זה פשוט סוג של, כאילו, של כלום כזה.
לא, תוהו ובוהו וחושך ותאומות, יש שם הרבה רע. עולם התוהו, במרחב שיש שם הרבה רע. מה שהרב לוקח פה...
באמת יש שם רע, אם בעצם לא היה כלום.
רע זה חוסר סדר. חוסר סדר... בכוונה גדול שאנחנו ברא ככה את העולם, אנחנו נדבר על עולם התוהו הזה, אנחנו נדבר עוד בעתיד. כי הסוף השנה הרבה. נכון, נדבר על עולם התוהו הזה, למה הוא הגיע ומה המטרה שלו ואיך עובדים איתו. תזכרו את המדרש הזה עוד נחזור אליו. אבל מה שאני בא להגיד, זה שכשאנחנו לומדים תורה, אומר פה הרב, יש צד כזה שאתה, יש צד שאתה לומד תורה, לומד את דבר השם שמופיע בדברי אלוקים חיים שמופיעים מלמעלה. זה נקרא, יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי, הקדוש ברוך הוא זה כמו, התורה זה כמו דבר השם שיורד אלינו מן השמיים, גשם. נכון? כמו שחזל מתארים, התורה בעצמה מתארת, שפסוקים בספר תהילים שמתארים את מתן תורה, גשם נדבות, שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, יום גשום, שהתורה היא יורדת אלינו כמו איזה דבר השם שהופיע מלמעלה. אבל יש גם בחינה כזאת שהתורה היא כמו ארמון שנבנה מהביבים והשפטות. כמו מי ביוב שעולים מלמטה ואנחנו עושים להם טיהור, והם הופכים להיות מים זקים, מי תורה. יש בחינה כזאת גם בתורה. יש תורה שנבנית לא מאיזה דבר השם שמופיע לנו מלמעלה, אלא מאנרגיות שבהתחלה הן מופיעות בצורה מאוד בעייתית, מביאות הרבה כפירה לעולם, הרבה רוע לעולם בהקשר שלנו, של אבולוציה. אתה הולך ובונה את ארמון התורה ממה עליהם. בהקשר של האבולוציה, אתם לא כל כך רואות את האנרגיה הבעייתית, התוהו, הרוע שיש בזה. אבל נגיד, יש תורות שצמחו מתוך אנרגיה של ממש של קליפות קשות. של קחו נגיד היום פוסט מודרנה פמיניזם, כל מיני תופעות תרבותיות שאנחנו נראה ברחוב לאיפה הן לוקחות, הן לוקחות אותן למקומות שמפרקים את התא המשפחתי ויוצרות צרות גדולות. עולם של תוהו במיטבו. והרב אומר, אפילו איתם, איך אתה מתמודד? אתה לוקח את אנרגיות התוהו האלה, וזה סוג של סתרי תורה, זה קצת מפחיד לעשות את זה. גם לעשות את זה, אפילו לחשוב שזה מה שהרבנים הגדולים עושים. הם לוקחים את הניצוץ הקדוש שיש שם, בונים ממנו ארמון, והתורה נבנית מהאנרגיות הבעייתיות האלה.
אבל זה לא שזה היה לנו כאילו ממתן תורה. כאילו התורה...
התורה היא הולכת ומתפתחת כל הזמן. נכון.
זה לא כאילו שהיא נבנתה מתוך השפטות. פשוט התיאוריות של היום, משם כאילו לוקחים את הטוב מהרע. זה בעצם מה שהרב אומר?
אבל זה... אולי גם משה רבנו עשה את זה לביליים. אולי הדבר הזה לא התחיל היום. אולי זה כל ההיסטוריה. אולי גם דוד המלך עשה את זה לאמון ומואב. אולי אנחנו, כל ההיסטוריה שלנו, התורה הולכת ונבנית עם התמודדות, עם מרחבים מאוד מאוד בעייתיים, שאנחנו כל מיני מתמודדים איתם, מוציאים איזה ניצוץ, בונים ממנו ארמון, והוא הופך להיות חלק מהתורה. וזה מאוד מורכב לעשות את זה. זה אפילו מורכב לחשוב על זה, כמו שאומר המדרש. הוא אומר שזה סתרי תורה, זה חס וחלילה, מבזה את המלך שאתה אומר שהארמון שלו בנוי על השפטות. אבל תדע שזה הדרך להתמודד עם ההשפטות.
אז אם כתוב במדרש שאסור ללמוד את זה, אז למה אנחנו...
אבל בדיוק מסיים בר כפרה ואומר, אילולא מקרא כתוב, אי אפשר לומרו, בראשית ברא אלוהים השמיים ואת הארץ, לארץ את התוהו ובוהו, כלומר, מה הוא אומר? אתה צודק, זה מסוכן, אבל התורה אומרת שזה מה שצריך לעשות וללמוד. כתוב. אילולא מקרא כתוב, אי אפשר לומרו, וזה כתוב. אז זה מורכב באמת. אבל תראו שזה באמת נטייה. לא לקחו את חיריה והפכו אותה לאיזה אתר זבל, נסגור את זה, פינה סגורה, איזה אתר נזק טבעי, הפכו את זה לפינת חמד. זה המגמה של הרב קוק שעומד מול סיטואציה כמו הכפירה או כמו אבולוציה. היעד שלו הוא מאוד יומרני. זה לא להגיד, טוב, אתר טבע סגור, נזק, אתר דליפת חומרים מסוכנים, תיזהרו, אל תתקרבו, מי שיתקרב, אני לא אחראי למה שיקרה לו. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, אני רוצה להפוך את האתר הזה לאתר פנימת טבע. ולקחת את האבולוציה שהפילה המון חללים, ויצרה איזה מכת כפירה בדור, ולהפוך אותה לאיזה קרקע שעל גביה ייבנה ארמון תורני חדש. גבוה יותר.
זה לא קצת מפחיד לבנות כל מיני, כמו שקשורים לאמונה, דברים הדדיים, כאילו שאתה לא יכול לדעת נגיד ביום אחד
תיאוריות האבולוציה תיפול. אז מה שהרב אומר, שאולי כל מה שהיא באה זה כדי לבנות את ה... יש שם איזה ניצות. היא תתחלף. היא באמת לא תישאר, היא לא חייבת להישאר מבחינתי. יש שם איזה ניצוץ שהוא בכוונה, הוא לקח את הלבבות, הוא תופס את האנשים, והוא אמיתי. ממנו אני אבנה את הארמון, והתיאוריה עצמה מחר יכולה מבחינתי להתחלף. גאלתי ממנה את הניצוץ הקדוש שלה. זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא אומר, שאולי בעבור ההתרוממות הזאת, הדעות מתגלות. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסדו, והוא זה שמעורר את התיאוריות האלה פתאום שיכבשו את העולם. כן, תיאוריה, התרבות הפמיניסטית שיצרה המון המון נזקים. המון המון נזקים, היא הביאה גם כמובן הרבה ברכה. היא הביאה הרבה ברכה, נתנה מקום של כבוד ומעמד לאישה, שזה דבר מאוד חשוב. אבל היא גם הביאה הרבה מאוד נזקים. בעיקר כשהתיאוריה הזאת, בכל מיני שלבים שלה, ובחלקים שלה עד היום, טוענת שאישה היא צריכה להיות בדמות הגבר, וזה חיקוי גברי. זה משבש, שאלו את שאלת אשתי, אספר לכם, היא עשתה זה עבודת מחקר רצינית, שיבש הרבה דברים אפילו ברמה הביולוגית אצל זרמים מסוימים שאחזו בשיטות האלה בצורה מאוד חזקה, ופרקו את התא המשפחתית בכל הקרייריסטיות, עשו הרבה צורות, אבל יש שם ניצוץ קדוש מאוד, שאולי כשניגל אותו, אז נראה שהוא עולם התורה שלנו יהפוך להיות אחר לגמרי. אולי מעמד האישה בתוך עולם התורה צריך להשתנות. אולי הרב צבי יהודה היה אומר שאולי זה בעצמו בא כאיזה ניצוץ ראשון, שזה בשורה ראשונה של גאולת השכינה, גאולת המימד הנקבי בעולם, במציאות. אולי יש פה איזה בשורה אדירה של גאולה שהיה אור הלבנה כאור החמה. ויש פה איזה התחלה של משהו ענק, שמופיע בהתחלה בצורה מאוד בעייתית. יום אחד, כל התיאוריות האלה ונשות הכותל, לא יודע מה, הכל יקרוס, כי זה לא מעניין, אבל הניצוץ שם, אנחנו נצטרך לעשות אותו קודם איזו עבודה, לגאול אותו, להפוך אותו לקחת אותו ולחדש את ידו את עולם התורה. וזה, ככה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, משם מתחילה התורה, מהאנרגיות של תוהו, שנבנה מתוכם ארמון שלם, בשישה ימי בראשית. ואולי ככה אנחנו צריכים לפתוח את הלימוד תורה שלנו, במובן מסוים. יש גם תורה שבאה מלמעלה, ויש גם תורה שצומחת בתוך התאומות. והיא תורה שהיא עוברת מהבירורים האלה, דרך הבירורים האלה, כן. כן.
יש בזה כאילו משהו באמת מאוד אופטימי ולהתנקי על זה ככה, אבל באמת, כאילו השאלה מה לעשה במצבים שהם מאוד מוכרבים, שיש כל מיני סיטואציות כאלה, סתם לא כאן, אני לא יודעת, שזה דברים שהם מאוד מורכבים, שיכול להיות שכאילו, שהם עצמם לא טובים, אבל הם יוביל אותנו בזאת לשם משהו אחר טוב, אז איך אנחנו נתייחס אליהם?
את צודקת שזה עבודה קשה, ועבודה מורכבת, ו... ובעיקר צדיקים עוסקים בזה. אני אתן דוגמה. אנחנו עוד נלמד את זה, זה סיפור שלם, מופלא מאוד, שהופיע בגמרא במסכת מכות, במסכת סוכה, על דוד המלך. אנחנו לקראת סוף השנה נגיע לזה, אבל אני כבר עכשיו מזכיר את זה, כי זה רלוונטי לנו, שהגמרא מספרת שכשדוד המלך בנה את המזבח, הוא בנה את המזבח, יש איזו הלכה שהוא צריך להיות על השיטים. שיטים זה מי תאום. ו... זה דבר מופלא לחשוב שהמזבח שמעלה את הכל הכי למעלה, כל החומריות והבשר והדם הוא מעלה למעלה, צריך שיהיה מתחתיו בקע בתוך הר הבית, זה מסלעה אחת גדולה. הוא צריך שהוא יהיה מבוקע עד מי התאום. והמזבח יושב על מי התאום ברמה שהגמרא מספרת שכשהיו שופכים את שאריות הדם ליסוד המזבח, הם היו מגיעים עד התאומות, עד מי התאום. אז דוד המלך הגמרא מספרת, חופרת התאומות. אני קצר בסיפור, כי עוד נמד, כמעט כל מילה בסיפור הזה היא בעלת משמעות, אבל את מכלול הסיפור הגמרא מספרת שחפרו את התאומות, דוד המלך חופר את התאומות, ואז הוא מגיע למי תאום שמתפרצים ועולים, ונעמים לשטוף את העולם, להציף את העולם. ואז זה תיאור ציורי כזה, כאילו הוא הגיע למי התאום, ואז בוקעים מים וכאילו מאיימים עכשיו לשטוף את כל הגלובוס. ואז הוא אומר, מה נעשה? יש למישהו איזה יצא מה לעשות? מותר לכתוב, הוא שואל, מותר לכתוב על חרס את שם השם ולזרוק פנימה? אולי זה יעצור את המים? הוא שואל, מישהו יודע, אף אחד לא עונה. הוא אומר, אם מישהו יודע ולא עונה, שהוא יחנק. ואז עונה לו, אחיתופל מותר, הוא מוכיח לו מפרשת סוטה. ואז הוא זורק את שם השם על חרס, זורק לתוך המים, מי התאום, המים יורדים, 15,000 אמה. 16,000 אמה. ואז דוד המלך אומר את שירי המעלות, 15 שירי מעלות, וכל שיר מעלות מעלה אותם עוד 1,000 אמה ועוד 1,000 אמה. עד שהם עומדים 1,000 אמה מתחת לפני הקרקע. זה הסיפור. סיפור מטורף. יש בו המון המון עומקים, אנחנו נעמיק בו. אבל כי באמת מה העניין של להיחנק בגרונו, ולם דווקא אחיתופל, ומה העניין שזה ירד 16,000 ועלה עוד 15,000.
איפה זה נמצא?
בסוף הגמרא בסוכה ובסוף במסכת מכות. למשל, זה רעיון, רעיון עמוק מאוד. לא, זה שעה טובה. יש כאלה שאומרים לך שזה כפשוטו, אני חושב שזה יותר משל. אז כל פנים, אז יש בזה הרבה עומקים. זה נמצא לכם הסיפור הזה בסוף החוברת של אורות הקודש. אבל אנחנו נעמיק בזה, אני רק רוצה לקחת משם את נקודת הרעיון. שדוד המלך בונה את המקדש, שזה ארמון, הוא צריך לבנות את הארמון הזה על מי תהום. זה עניין רוחני. שדווקא מה שאתה מעלה את הכל למעלה, המזבח שמעלה את הכל למעלה, על מה הוא יושב? על מי התאום. וזו עבודה קשה. הנה גם דוד המלך. אתה מגיע למי התאום, תיזהר לא לטבוע. תיזהר שזה לא יציף אותך מדי. תיזהר שזה לא ישטוף אותך ויחריב את העולם. ולא סתם הוא אומר לו מפרשת סוטה, הוא מוכיח. שמותר לשים את שם השם על חרס. ו... כי זה גם כן, זה משהו שמהם להציף. את כל הקשר בינינו לבין השם, זה מסוכן. ואז אתה מוריד את זה, אבל אחרי שהוא מוריד את זה, הוא אומר, עכשיו העולם יהיה יבש. עכשיו שום דבר לא יצמח. מי התאום כל כך נמוכים, לא יצמיח את העולם. אז הוא מעלה את זה לאט לאט עם 15 שירי מעלות. לרמה כזאת שזה יחל, יהיה מספיק לחות בעולם, יהיה זה לחלוכית, אבל לא בלי שזה ישטוף את העולם. זה המקום שאתה, אתה לא מוצף מהתיאוריות הכפרניות, או מכל מיני תיאוריות חדשות שצומחות בעולם, והן הורסות דברים. אתה לא נותן לעצמך להיות מוצף מזה. אתה רוצה להוריד את זה למטה. אבל אתה גם לא רוצה לדחות את זה כל כך, ולמחוק את זה, לעשות איזו הכנעה כל כך חזקה, שזה יאבד את הלחלוכית שזה, יש שם ניצוץ קדוש, יש שם לחלוכית שזה מחיה את העולם. אתה לא רוצה להיפטר מזה לגמרי. אתה רוצה לשמור על איזון עדין, איך אתה נותן לזה להזין ולבנות על ידי התוהו ובוהו הזה את עולם התורה, את עולם הקודש, את הארמון, אבל בלי שזה יציף את הארמון ומחק אותו. זה איזון עדין. באמת, תמידי חכמים, זו משימתם. זה מה שהם צריכים לעשות מהבוקר עד הלילה, לא רק לקבל תורה מדבר השם שמופיע על העולם, אלא גם להסתכל על העולם ולתקן אותו. להסתכל על העולם ולאסוף את הניצוצות הקדושים שיש בו. זו עבודה של, של צדיקים, עבודה של דוד המלך. אבל במבט שלנו על, על העולם הכפרני, או על דברים שנמצאים מחוץ לקודש, זה נקודת היחס של הרב אומר. אם אתה רק תכניע, לאיזה צד שתכניע, או שזה יכניע אותך, או שאתה תכניע אותו, איפשהו תפסס את הנקודה. כגישה, הרב אומר, לפעמים אנחנו נעבוד מול סיטואציה, נגיד, לא יודע מה הניצוץ הקדוש יש בסיפור הזה. לא יודע להגיד מה זה מחיה את עולם הרוח, מה, איזה ארמון לבנות. אולי אני צריך ללכת לרב לשאול אותו. סבבה. אבל כגישה, זה מה שעושה פה, עושים הרבה, באגרות הראייה, עושים את זה הרבה תלמידים עם הרבים. שואלים אותו שאלות, איך אתה מסביר את העניין הזה? סוגיית העבדות. בימינו זה נראה לא מוסרי להיות אדון לעבד. ובתורה יש הרבה עיסוק בעבדים. מה היחס לזה? אולי אנחנו, מהתורה השתנתה? כל הסוגיה הזאת, סוגיה לא פשוטה. היחס לעבדות. זה גם סוג של סתירה הפעם לא בין מדע לתורה, אלא בין מוסר לתורה. יש לנו מלא סוגיות כאלה שסתירות בין מוסר לתורה. הרג שיבת עממים, לא תחיה כל נשמה. אז יש איזה תינוק שמסכן, נולד ביריחו. וזה צריך להרוג אותו, מה? סתירה בין מוסר לתורה. אז אתה יכול להגיד, כן, בטח צריך להרוג, לא תחיה כל נשמה, הם רשעים ושמועים. רשעים גמורים, דבר השם אמת, עזוב, המוסר שלך כנראה מעוות, אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד, לא יודע מה התורה אומרת להרוג, לא להרוג, המוסר שלי לא מאפשר לי, הוא יותר יציב ודאי לי מכל רעיון תורני שבעונה. לבחור בצד השני. אתה יכול לנסות להבין את הסיפור הזה, למה לא תחיה כל נשמה? מה יש בנשמות האלה שיש מצווה להחיות אותן? מה הסיפור של הנשמות האלה? למה הן מזיקות לעולם? צריך להעמיק בזה. אולי איך שתעמיק בזה, אז תרומם את ההבנה שלך בכלל מה זה לא תחיה כל נשמה, מה זה נשמה, מה זה הסיפור הזה של שיבת עממים וכו'. אולי זה גם רלוונטי אליך היום. אולי כל סוגיית העבדות, אתה תבין אותה הרבה יותר לעומק. וככה עושים הרבה, הרבה תלמידי חכמים, הרבה תלמידים עם הרב קוק, שואלים אותו שאלות ועונה להם תשובות שמרומם להם את כל התפיסה. פתאום מבינים את כל מה זה עבד בצורה אחרת לגמרי.
וואו, אבל זה שמחספסים כאילו קצת את הקנאה לאמת, כאילו זה לא גורם... כאילו, גדולי הדור יכולים להבין את זה, אבל פשוטי העם זה קשה, כאילו הם צריכים לדעת שיש פה רע וטוב, נכון ולא נכון, הם לא יכולים להגיע להבנה לפעמים ש...
נכון, לפשוטי העם לפעמים צריך...
סתרי תורה ואנחנו...
כאילו צודקת, לא לפשוטי העם לפעמים צריך להגיד...
אבל כולנו פשוטי העם במובן מסוים.
לא בטוח. בדור שלנו דווקא לא הייתי ממהר להגיד את האמירה הזאת. אולי בדור שלנו כולנו לא פשוטה. אבל את צודקת שיש אנשים מסוימים שטוב לדבר איתם בשפה של שחור לבן, בצורה ברורה, טוב ורע, אבל דווקא הקינה לאמת, מה שאמרת, הקינה לאמת היא דורשת מאיתנו להיות הרבה יותר מורכבים. ולמי שמסוגל להבין את העומק הזה בדור הזה, כי האמת היא מורכבת. דווקא הקינה לאמת היא זאת שדוחפת אותנו להגיד, אתה לא יכול לוותר על שום צד. אז בדורות או באנשים כאלה שהם אנשים מאוד גסי שכל, מאוד פשוטים, אז אתה צריך לדבר איתם בשפה ילדותית של טוב ורע, וכמו שאמרתי לכם, בחינוך לפעמים אתה צריך להגיד דברים מאוד ברורים, כי יש אנשים שהם לא, אם לא תדבר איתם בצורה מאוד גסה ואפילו כוחנית קצת, אז הם יצאו מבולבלים. אז אנשים האלה צריך לדבר איתם בצורה, אבל בדור שלנו, ובטח אצל אנשים שהם, יש להם יכולת להבין דברים דקים בכל התחום, כל המדעים כולם, בכל התחומים, בתחום הדת, הם נהיים מאוד פונדמנטליסטיים, מאוד מקובעים בתפיסות חשוכות, ותפיסות קיצוניות, וזה בעייתי מבחינה דתית. זה פספוס של האמת, הקנאות לאמת אומרת לנו, תלמד את המורכבות של את העומק של הדברים. זה קנאות לאמת. זה לא. כן.
יכול לחזור שוב על הסיבה לזה שזה צריך לצמוח דווקא מבא?
אז זה לא דיברנו, מה הסיבה שזה צריך לצמוח דווקא מרע? קודם כל, המנגנון שזה מה שקורה. הסיבה היא, בגלל שיש, הסיבה היא מורכבת קצת. והיא מסוכנת ומדבר על זה. מה שהמדרש אומר שצריך להיזהר מלעסוק בדברים האלה, זה בעיקר להיזהר לעסוק בלמה זה ככה. יש משהו ברע, באמת שאני מעדיף לא לדבר על זה כל כך, כי זה באמת מסוכן, אבל... אני אגיד באופן כללי, פחות בצורה מפרטת, שיש באנרגיות האלה עוצמות אינסופיות. בעולם המסודר, בסוף הכל בתוך כלים וגבולות. אבל דווקא בתוהו ובוהו יש איזה משהו קצת אנרכיסטי וקצת לא מוגבל. והאי מוגבלות שלו היא הצד העליון שלו, שאין אותו אצל בעולם המסודר. ואם ניגע לאותו, נקבל אולי איזה טעימה מהאינסוף, שזה תיקון הרע. בסדר? זה באמת קצת מוכר. אנחנו לא רוצים ללכת למקום הרע בכלל, והוא מסוכן מאוד, אבל יש שם אנרגיות שאם נביא אותם לתוך הקדושה, הם יביאו את הקדושה למקום אחר, מקום חדש. בסדר? אוקיי, אז בואו. רק הטכניקה שהרב אמר, בינתיים הוא רק אמר את ה... את הרעיון. הרעיון זה לבנות את הארמון התורה מתוך הביבים האלה. ואחר כך, ובזה איננו מתרוממים על ידה, ובעבור ההתרוממות הזאת הדעות מתגלות. ואחר כך, כשאין לנו ללחצים משום דבר, עכשיו, אחרי שגאלת את הניצוץ הקדוש משם, אין כבר מה שמאיים עליך. לקחת את הנקודה ששלטה את הלבבות, שיצרה לכולם משיכה אמיתית אל אותה שיטה ואותה דעה. ועכשיו אתה מחזיר אותה לקדושה, ועכשיו אין כבר שום דבר שמאיים עליך. מה נשאר שם אחרי שלקחת את הניצוץ הקדוש? מה נשאר שם? כלום. אז עכשיו אתה יכול לסתור את זה. אתה עומד מול תנועת השלום, מול תנועת השלום עכשיו. ואם לא העולם הדתי שלנו לא יבנה תורה ארמון של תורה, סביב סוגיית השלום, שלום בינינו לבין אומת העולם. זה אחת הסוגיות שהכי מטרידות את הדור הזה, בתת מודע, רוב הבירורים קוראים בתת מודע. מה היחס בין ישראל לאומת העולם? מה הבעיה בלהתחתן עם גויה? למה אתה נראה שונה ממנו? מה ההבדל בין זה לבין גזענות? למה אני רשאי להעיף מפה? ובן אדם מסכן שנולד פה, כמו שאני נולדתי לאמא יהודיה, הוא נולד לאמא מוסלמית. למה אני יותר טוב ממנו? אני בגלל שאני יהודי. זו סוגיה שאני שואל אותה ככה, כאילו אני לא מכיר תורה. אבל זו סוגיה שהיא מטרידה את הלבבות מאוד. והנטייה לעשות שלום היא נטייה טבעית. עד שעולם התורה לא יפתח. מסכת שלמה, משנה סדורה. מהו השלום שאנחנו מחפשים? מה זה שלום אמיתי? מה היחס השלם בין יהודי לגוי?
אבל הוא מפתח, לא?
לאט לאט. הוא מפתח, זה תהליך של דורות. תהליך של שנים. נכון. ועד שלא נפתח את זה, אז כל הזמן יש איום. השמאל מאיים עלינו. השמאל מאיים, כי יש לו פור עליך. מה הפור שלו? שאתה מתפלל כל יום, עושה שלום עם רומיו, והוא רוצה לעשות שלום פה? והוא רציני בזה. אני אומר את זה בשביל רצינות. ויש לו פור בקטע הזה. ועד שאנחנו לא ניגל את סוגיית השלום, יש איזה איום מסוים. אבל אחרי שתיגל, אז אתה תגיד לא תראה. כל מה שאתה רוצה, כבר קיים בארמון שבניתי. אתה מוזמן לבוא לביקור. עכשיו, מה נשאר לך? רפיסות, חולשה לאומית, עוד כל מיני מחלות נפש תרבותיות. טוב, זה אין לי בעיה עכשיו לבטל כמו כלום. אבל אם לפני כן אתה עומד מול השמאל, אתה אומר, אתם רפוסים, אתה אומר לך, כל מה שאמרת לא נגעת בנקודה שמניעה אותי. אז אתה לא רלוונטי. עד רבה, ככל שצורק עליו יותר, עוד יותר מתחזק.
אבל הרבה זה מרגיש שעולם התורה לא מתעורר בזמן לענות על השאלות האלה, ויש לו עבדות בדרך.
עולם התורה זה דבר מאוד רחב, אבל את צודקת. הוא מתעורר בהרבה צדדים, ועולם התורה זה ברור. יש דברים שאני מברר בתוך האישיות שלי. ואני מופקד עליהם, ואני גם יכול לעשות את הבירור במעגל אישי ולגמור סיפור. אבל יש דברים שהם מקיפים דור שלם, וזה ברור שרב פלוני יכתוב על זה ספר, והוא יכתוב על צד אחר, והם יריבו אפילו ויכוח ביניהם, דרך זה יתברר איזה סוגיה, ויהיה זה רב מיצר שיכתוב תורת המלך, ואז רב אחר יכתוב לו מה, איזה שטויות זה, זה סותר את הרם, מה שאמרת בשם הרמה מסותר ערכים אחרים, ככה עולם התורה מתברר, לאורך שנים. ובסדר, עם ישראל יש לו חיים ארוכים. ולאט לאט מתבררים סוגיות, שבעזרת השם הילדים שלנו יוולדו כבר לתוך עולם, שסוגיית השלום תהיה הרבה יותר מבוררת בו. אנחנו צריכים להיות שותפים בתהליך הזה. אנחנו צריכים באמת להתבונן ולהעמיק, וכל בת ממדרשה ובחור בישיבה, שיושבים ושואלים שאלות ומבינים ומתבוננים, ולא מניחים עד שלא מבינים עד הסוף. ולפעמים הרבנים שלא חשבו על כל השאלות, בעקבות שאלות של תלמיד, הוא אומר, וואו, זה באמת לא משכנע הסבר שעד היום בניתי עליו. ואז הוא מביא הסבר יותר עמוק. וככה דברים מתלבנים. זה דור. זה ברור של דור. והוא קורה על פני עשרות ומאות שנים. ואז מתבררים סוגיה. ועכשיו בשלים להגיע לרמה חדשה. ואחר כך כשאין לנו ללחצים משום דבר, איננו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם עליה גם כן. יש על זה דוגמאות מוכיחות, אבל קשה לי להעריך, ולחכם לב שכמותך יספיק הקיצור, למען דעת איך לדגול בשם השם ממה לכל הרוחות המנשבות, ולהשתמש בכל לטובתנו האמיתית, שהיא גם טובת הכל. בסוף כשאנחנו נברר את הסוגיה, זה לא רק שעכשיו הארמון שלנו יהיה הכי משוכנע. בנינו את העולם, כך כתוב שהוא בורא את העולם. התאו ובבוא הזה, כל עניינו זה להצמיח איזה שהם ברורים חדשים כדי שתבנה ממנו שמיים וארץ. אם עשית את התהליך הזה, אז בנית את השמיים החדשים והארץ החדשה, שהנביא מדבר עליה, שזה גאולה. בסדר, לטובת העולם כולו. בוא נראה איך הרב עושה את זה, כל מה שאמרנו עכשיו זה היה הקדמה, על התהליך שצריך לקרות. עכשיו בוא נתחיל לראות איך הרב עושה את זה לסוגיית האבולוציה, ונראה, הוא מוצא שם כמה ניצוצות קדושים. בסוף הכל קשור לאותו גרעין, אבל כמה התבטאויות, כמה ניצוצות קדושים שאם ניקח אותם, אז באמת נמצא את הנקודה הקדושה שיש שם, שעכשיו אם תאחוז בתיאוריה, לא תאחוז בתיאוריה, זה כבר שאלה משנית. גאלת את הניצוץ הקדוש שלי. אז קודם, ואת הכותרות שכתבתי הם לא הרב קוק. זה הכותרות שכתבתי כדי לסכם לנו, למי שתרצה אחר כך, את החידוש של הרב בכל פסקה. זה קורה בקובץ א' קוף קוף ב'. מהלך המחשבה של ההתפתחות, שהתפרסמה בכל השדרות, לרגלי לימודי הטבע החדשים, עשתה מהפכה רבה בחוג המחשבות הרגילות. עד כאן תיאור מציאות. המחשבה של ההתפתחות זה תורת האבולוציה, שאני קורא לה מחשבה של התפתחות שהתפרסמה בכל השדרות, כלומר, היא הרבה מעבר לסוגיה מדעית פרופר. כלומר, זה לא רק סוגיה, זה תיאוריה שעכשיו על ידי אפשר להסביר כל מיני תהליכים בעולם הביולוגי. אלא זה סוגיה שהיא חדרה לכל המחשבות, לכל השדרות. למשל, הצעירים שאומרים, עולם ישן עד יסוד נחריבה, ונבנה עולם חדש, עם חברה חדשה. הם נעים על אותו ציר חשיבה של האבולוציה. שהעולם צריך כל הזמן להתפתח. העולם צריך כל הזמן להשתנות לטובה. וזה שעד היום הייתה תפיסות מסוימות שלטו בעולם. תפיסות מסוימות שלטו במנגנונים חברתיים. נחמד מאוד. אבל אני נע כמו תנועת האבולוציה. אם היינו נשארים כל הזמן אוחזים, מקובעים בדעות הקודמות, אולי היינו עד היום קופים. ברוך השם שהשתכללנו, והתפתחנו, והתפתחנו להיות בני אדם, בני אדם משכילים, בני אדם מתורבתים, אולי השלב הבא של האבולוציה, זה לא להיות מאמין, אלא להיות כופר, זה לא להיות ככה בתיאוריה הזאת, בתפיסת חשיבה, בצורת חשיבה הזאת, אולי זה לא להיות בצורת מדינה מסוימת, אלא צורת מדינה אחרת, אולי לפתח עוד ועוד. הרב אומר, זה תפיסה מחשבתית, שהיא עוברת על כל השדרות, של המוסר, של החברה, של מדע הטבע, הביולוגיה, ועוד מיליון תחומים. זו תפיסה שהשתלטה על העולם. זה בדיוק מה שהוא ימין, בהמשך, נכון. זה מה שהוא אומר עכשיו, שזה עשתה מהפכה רבה בחוג המחשבות הרגילות. בחוג המחשבות הרגילות, כלומר, במחשבות האנושיות, ופתאום איזה וואו, פתחתם אותנו לצורת חשיבה אחרת על העולם, על החיים, על עולם הטבע ובעצם גם על עצמי. אבל הרב אומר, לא אצל יחידי הסגולה. אצל יחידי הסגולה, בעלי הסוד, אנשים שהביטו תמיד על העולם מנקודת המבט הפנימית, אז זה לא חדש בשבילם, התיאוריה הזאת. לא חידש להם הרבה. אצל יחידי הסגולה, בעלי הדעה וההיגיון, שמעולם הסתכלו בסדרי השתלשלות דרגאיים. אפילו בהוויה הרוחנית, המוזכרת בסקירה יותר נזכרה, שאין הדבר אצלם, אין הדבר זר אצלם להבין במידת ההשוואה גם כן, באופן זה, בדבר ההתפתחות החומרית של העולם המוחשי, שראוי הדבר שתהיה התגלותו מתאמת להשתלשות הרוחנית של ההוויה, שאינה מחסרת דרגה אחת בדילוג וריקנות. אבל ההמון, עוד רגע ההמון. מה הרב אומר? היחידים, לא הפתיע אותם האבולוציה וכל צורת חשיבה של ההתפתחות. הם תמיד, הם מסתכלים בעולם הרוח. בעולם הרוח הם ראו שתמיד יש איזושהי, יש דיבור על התעלות מדורגת. ולא, אין קפיצות מדרגות בעולם הרוח. מדברים איתך איך אתה גדל רוחנית ככה וככה. ויש השתלשלות. השתלשלות מלמעלה למטה והשתלשלות מלמטה למעלה. המקובלים דיברו על איך נוצרה ההוויה. הם אמרו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. סטו. לא, לא, לא. זה הפשטנים. זה בעלי הנגלה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים יהיה אור יהיה רקיע, ברא את העולם. אלוקים בורא עולם. באו מקובלים ואמרו, רגע, רגע, רגע. יש שרפים, מלאכים, אופנים, יש כל מיני. רק אמרתי את החיצוניות לסיפור. יש גם בערך שהקדוש ברוך הוא הולך ומתגלה לעולם, אין ספור מדרגות. אהיה אשר אהיה. אני מתגלה ככה וככה וככה. אין ספור מדרגות שאני מתגלה בהן. כל השם בכוח, פעם בכוח כזה, פעם בכוח טריטורי, פעם בכוח כזה. יש הרבה דרגאיות, דרגאיות במציאות, אומרים בעלי הסוד. זה לא חדש להם שיש דרגאיות, שיש שלביות, שלביות בהתגלות האלוקית לעולם, בהצטמצמות שלו לתוך המציאות, וגם שלביות בהתפתחות של המציאות אליו. הם, האומנות של בעלי הנסתר זה בדיוק לאתר את עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה של השתלמות, עוד נקודה של התפתחות. מדברים איתך על אין ספור, זה אחד הדברים שמאוד מרתיעים בעולם הסוד. אתם לומדים בתחילת דרכם שיש כל כך, כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה מדרגות. זה לא הצורה הבינארית, ה-0-1, 0-1 שיש בעולם הנגלה. אלוקים, בורא עולם, בורא ובריאה. לא, יש באמצע עולם האצילות. עולם האצילות יש בו הופעות כאלה, והופעות כאלה, והופעות כאלה, ואין סוף מדרגות. רבי נתן מספר ש... רבי נתן של רבי נחמן, שהוא כשלמד פעם אחת עם רבי נחמן עץ חיים, ספר של אבי הקדוש, אז בהתחלה מתואר שמה שעוד מעל עולם האצילות יש עולם שלם שנקרא עולם אדם קדמון, לא משנה, איזה כינוי לאיזה ממד רוחני מאוד מאוד מופשט. ואז רבי נחמן אמר לו, ומה אתה חושב שזה העולם היחיד שיש מעל עולם האצילות? יש עוד ריבוי רבבות עולמות, יש עוד ריבוי רבבות מדרגות. הוא אומר, כמעט נפלתי מהכיסא, זה היה בשבילי מכת ברק לנשמה. פתאום הבנתי, זה הרבה הרבה יותר רחב ממה שחשבתי. יש עוד אין ספור דרגות. מקובלים חלק מהאומנות זה לזהות עוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה. אבל כשאתה מדבר איתם על השתלמות דרגאית, הם תמיד חשבו שהעולם הזה הוא לא נברא, בום, יש מאין. הם הבינו תמיד שיש איזה הצטמצמות שהולכת בהדרגה ושלבים, ויש איזה, זה נקרא סדר השתלשלות של האור הרוחני עד שהוא מגיע לעולם, וממילא יש גם סדר השתלשלות עד שאנחנו מגיעים, הולכים ומתפתחים. זה לא חדש להם כל הסיפור הזה. אבל ההמון לא הסכין להבין איך להתאים את כל הקשר הרוחני של כל הרצאת מחשבותיו שנתאגדו יחד על פי הסדר של פתאומיות ודליגה. השפה שלה לא קצת קשה, נסביר את זה רגע. שהיא מצלת את המחשבה מלשוטט במשהו רחוק מחוגה, והיא פגשה מתי עם החטיבה החדשה של ההתפתחות הולכת ומתפרסמת וכובשת מקום בלבבות. וזה צריך הזרחת אורה מרובה, שתהיה הולכת וחודרת את כל השדרות, עד אשר יופיע בסדריו הנוחים גם בחוג היותר פשוט והמוני. אומר הרב ככה, בשפה פשוטה. ההמון עומד מול התיאוריה הזאת של... מול האמונה, ואומר, מה עד היום חשבתי? שאלוקים, בורא עולם בפתאומיות. הקדוש ברוך הוא אין סוף, העולם הזה מוגבל, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, הוא בורא את העולם יש מאין. אחרי זה הוא גם מתגלה בעולם. בום. אתה הר סיני. אנוכי השם אלוהיך. לא הכרתי דרגאיות. יש בורא, יש בריאה, והוא מתגלה אליה. להבין שיש הרבה מאוד מדרגות. יש, זה לא שהקדוש ברוך הוא פתאום יביא בית מקדש, ינחית לנו משמיים בית מקדש. הקדוש ברוך הוא לא ינחית על העולם טוב. הוא לא ברא את העולם, רק יש מאין. יש דרגאיות, הוא רוצה להעלות את הדומם, את הצומח, את המדבר, להעלות את הנפש הבהמית, את הנפש האלוקית, את הרוח, את הנשמה. יש הרבה מדרגות, כל דבר, להעלות כל בן אדם, מכל השפלות שלו, בכל המצבים שלו. הכל יעלה, מדרגה אחרי מדרגה, זה לא בום, יגיע אור אלוקי לעולם ואינוס את המציאות. מציאות צריכה להתעלות, לגלות בכל פרט של האור אלוקי. בשביל זה היא צריכה לעלות מדרגה אחרי מדרגה. כדי להעלות את הדומם, את הצומח, את המדבר, מדרגה אחרי מדרגה, אתה צריך שבהתחלה הכל יתחיל מדומם. והדומם ילך ויתפתח וצומח. הוא ילך ויתפתח לחי. וזה ילך ויתפתח לאדם. וזה ילך ויתפתח למביא. וזה ילך ויתפתח לאלוקי. כל דרגה במציאות הולכת ומתרוממת. היחס של אלוקים לעולם זה לא יחס שבא מבחוץ ואונס את המציאות ומנסה להגדיר אותה מחדש. הוא הולך וצומח מתוכה, וכל דרגה מגלה איזה רובד עמוק יותר, רובד עמוק יותר. ככה בן אדם מתפתח. וקצת מחשבה ילדותית על הנפש האנושית, למשל, לחשוב שאדם הופך להיות אדם טוב ברגע אחד שהוא יושב ולומד, ואז הוא מקבל את האמת, והופך להיות בן אדם טוב. זה ילדותי קצת לחשוב ככה. ואדם יושב ולומד, ועוד מחשבה נספגת לו בתת הכרה, ועוד משהו בנפש שלו נהיה יותר עדין, ועוד משהו מתרומם, הוא כבר מדבר קצת יותר עדין, הוא קצת מתנהג יותר יפה, הוא חושב על העולם מחשבות יותר אחדותיות, והוא נהיה אדם יותר רגוע, אז היחס לו לאחרים קצת פחות לחוץ, ברמת הנפש הוא מתעלם, וגם ברמת הרוח, הכיוון של העולם נהיה יותר בהיר, הוא מבין מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, ואז הנשמה שלו מתחילה יותר לחפש מה המשמעות של החיים שלו. הוא הולך להתפתח לאט לאט. מחשבה קצת ילדותית, אני אגיע לבית מדרש, בום, ינחת עליי דבר השם, אני אהפוך, יהיה לי לב חדש ורוח חדשה אתם בקרבכם, ועשיתי את השם בחוקותיי תלך וצד... זה ילדותי לחשוב לך. זה לא רק ילדותי, זה גם לא מאפשר לאור השם לשכון בתוך כל איבר ואיבר באישיות שלך. כדי שהוא ישכון בתוך כל איבר ואיבר בחיים שלך, אתה צריך לעבור הרבה מאוד שלבים. כמו שזה מחשבה ילדותית לחשוב שבזוגיות אני אתחתן, ואז אני ואשתי נהיה נשמה אחת בגופים מחולקים יום אחרי החתונה. זה אתם כבר צוחקות. נכון? כי זה ברור לכולם שזה לא עובד ככה. כדי שאשתי ואני, אני אוכל ללכת לרופא, כמו רבי אריה לוין, להגיד לו, הרגל של אשתי כואבת לנו, וצריך באמת לעבור איזה מסע ארוך ביחד. מה המסע הזה אומר? שאני הולך ומזדהה בעוד פרט איתה, ברמת הגוף, ברמת הנפש, ברמת הרוח, עוד מחשבות ביחד. ואז באמת נגיע למקום עמוק של קשר, שהוא רב דרגאי, הוא רב שלבי. זה חלק ממה שהאבולוציה נותנת לנו. הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, לא מבחוץ בורא את העולם, לא מבחוץ שוכן בעולם, לא מבחוץ מתגלה בעולם במתן תורה או בשכינה במקדש. הקדוש ברוך הוא שוכן בעולם בקוף שרוצה קצת להיות יותר אנושי. אפילו בזה. צמח שרוצה לצמוח עוד יותר יפה. זה גם שכינה. זה התעלות שמתגלה עוד טוב בעולם ועוד התעדנות. וזה גילוי אלוקי לתוך המציאות. ואז באמת כבוד השם ממלא את הכל, לא ממלא את הכל מלמעלה, ממלא את הכל מבפנים. ואז אתה אומר, הרגל שאשתי כואבת לנו לא כי התחתנת ואתה יודע שאתם נשמח, כי אתה מרגיש הזדהות כל כך עמוקה שהכאב שלה והכאב שלך. כי יצרתם כל כך הרבה חיוותים פנימיים ביניכם. בסדר? אז אומר שההמון חושבים שהכל בא בדילוגים. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בום, בורא את העולם מלמעלה. התגלות אלוקית זה מלמעלה. החיבור בין אלוקים לעולם זה דברים דילוגיים. העולם גשמי, אלוקים רוחני. איך החיבור ביניהם? ניסי כזה, משהו קצת לא... הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, הוא מתגלה. והמקובלים אמרו, יש הרבה מאוד דרגות. הוא מתגלה ברובד כזה, ברובד כזה, בתוך הנפש שלך, בתוך הרוח שלך, בתוך הנשמה שלך. לאט לאט הדברים ממלאים את הכל מבפנים, רב דרגל. זה מחשבה בוגרת ומפותחת מאוד, שהאיש ההמוני קשה לו לחשוב ברמה של עד כדי רזולוציה כזאת, שאיך הדברים הולכים וצומחים מבפנים. כמו שהאיש העמוני, כמו שאמרתי מקודם, הוא חושב על זוגיות, הוא חושב בצורה של דילוגים. מתחתנים ואז הופכים להיות אחד. זה לא, זה רב שלבים. הוא חושב על גאולה, הוא חושב על בית מקדש שירד בנוי באש מהשמיים, וכל הר הבית שם, זה לא אופציה שיכולה להיות. אבל זה צריך שיהיה תהליך שזה יספק בנו, זה יצמח בתוכנו. או שהגאולה יבוא משיח, יעמוד עם דגל על בית המקדש שירד משמיים ויגיד, רבותיי, הגיע זמן גאולתכם, אתם לא מאמינים? תראו את האור האלוקי, הנה, תסתכלו שם. זה לא ככה. ראו את אורי שזורח עליכם. המשך הפסוק, מכירים את זה. המשך מאמר חז"ל, לא כמו ששואקי מסיים את השיר, ראו באורי שזורח. ראו באורי שזורח עליכם. בנו בתוככם, תראו איך האור הולך וזורח. איזה ילדים, נשמות יקרות, נולדות בארץ ישראל. ואיזה תכונות ומידות יש להם, ואיזה בקשות פנימיות יש להם. לצערי, כל הלוויה שאתה הולך בזמן האחרון, בעיקר סביב הנרצחים של הפיגועים, אתה רואה איזה נשמות גדלות בארץ. זה פשוט קשה בהלוויה לשמוח, אבל אתה רואה איזה נשמה יקרה באלון שבות הבחור שנרצח. איזה נשמות, כל אחד באינתיפאדה הזאת, כל אחד אתה מתבונן, אתה שומע את הסיפורים עליו, אתה אומר, איפה יש אנשים כאלה? איזה דורות היה סיפורים על אנשים כל כך ישרים, כל כך תיאורים, כל כך לב טוב. אתה לא מאמין איזה נשמות הולכים וצומחים פה. זה, ראו באורי שזורח עליכם. איזה בקשות פנימיות, כל שיחה עם תלמיד. אתה שומע איזה בקשות קודש יש לדור הזה, ואיזה גם קשיים יש לו, לא שזה הכל חלק. אבל אתה רואה את האור שזורח בנפשות. זה נקרא תהליך רב דרגאי של גילוי אלוקי. זה לא בום, ירד משמיים, ופתאום אנשים יתחילו פה ללכת ברחובות ולהגיד כה אמר השם. זה התחיל מבפנים, לאט לאט, ועוד אור שזורח, ועוד אור שזורח. כשמסתכל על כל תהליך ההיסטוריה, ואיך הדומם, והצומח, והחי הולכים ומתעלים, זה הצורת חשיבה. זה התיאור הרב דרגאי, שהאבולוציה פותחת לנו שער לראות את אור השם, שהולך וזורח מתוך המציאות. לא מעלה. כן, כי בתפיסה המונית של תורה, אלוקים והעולם זה שניים שפוגשים אחד את השני מבחוץ. והאבולוציה פתאום פתחה להם פתח אמוני להבין שאלוקים מניע את העולם מבפנים כל הזמן אל הטוב. ותראה, הנה, הוא מתגלה פה בעוד דרגה ועוד דרגה. כשהרב קוק אמר כימה כימה, והוא אמר, זה יכול לבוא גם בדילוג. פתאום יבוא אליך לא אדון השם אשר אתם מבקשים. אבל זה גם יכול להיות כימה כימה, לא... איך הוא אומר, לא חולשה עם מה שגאולתם של ישראל באה כימה כימה. כי עם גבורת גבורות. זה שהיא באה כימה כימה זה כי היא רוצה לגאול את כל המציאות ולגלות את אור השם בכל המציאות. לכן היא באה לאט לאט, מדרגה אחרי מדרגה. והדרגה הזאת היא קשורה מאוד לרעיון האבולוציוני, שהעולם הדתי, כמו שהיה קשה לקבל את האבולוציה, היה קשה גם לקבל את צורת גאולה שהרב קוק ראה אותה. הוא אומר, זה שהציונים באים לפה זה כימה כימה, זה לאט לאט, תהליך שצומח מבפנים. זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעלה אותנו לציון על כנפי נשרים והכל יהיה פה בום, בית מקדש, אבל זו גאולה שהיא מודבקת למציאות. היא אונסת את המציאות והיא קצת כמו איזה סמיילי כזה לאדם שהוא עצוב בפנים. כדי שאדם יצא מהעצבות שלו לשמחה, הוא צריך עוד מחשבה לפתור, עוד איזה בהירות פנימית, עוד איזה הבנה יותר מעמיקה, עוד איזה קצת שחרור, עוד... לאט לאט הוא צומח. ואז הוא מגיע לשמחה שלמה, וזה לא איזה סמיילי מבחוץ לנפש עצובה.
שהתיאוריה
הזאת היא כאילו תורה של האבולוציה, היא כאילו תורה שהיא כאילו נכונה והיא סוגרת, משהו כזה. אז איך זה יכול להיות שדווקא את התורה הזאת, שהיא כן נכונה, גילה כאילו מקור חיצוני ולא גילו את החכמים?
כמו שהרב אומר, זה לא שלא גילו את זה הקודם. החכמים תמיד ידעו את זה. כבר בספר עץ חיים נכתב לפני 500 שנה, על ידי הארי. תואר איך הדומם הולך ומתעלה אל הצומח, והצומח הולך ומתעלה אל החי, ואיך אנחנו, כשאדם מתפלל, הוא הולך ואוסף בתפילת הקורבנות את כל עולם הדומם ומעלה אותו אל הצומח. ככה זה תואר בכתבי הארי. וככה עשה כל צדיק ומקובל בכל הדורות. כשהוא התפלל, אוסף את כל הדומם ואמר, אני רוצה להעלות את זה לכוח הצמיחה שקיים במעמקים, ואת זה לכוח החי, ואת זה לכוח האדם, ואת זה להביא קורבן לפני השם. זה מה שעשו בתפילה, זה מה שעשו במקדש. אלא מה? שבאמת עבודת השם של היחידים היא לא מתאימה להמון. זה היה גנוז בספרי סוד, שבאמת אם נלמד אותם, אתם תראו שזה היה כתוב שם, שחור על גבי לבן. אבל לא כולם רואים מה קרה בתקופת תראו את הפסקה הבאה.
תורת ההתפתחות, ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזה עולם של הקבלה. יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. בסדר, מה שהיא עשתה, היא פתחה את ההמון להיות בעלי יכולת, לראות את הדברים בעולם ולא מתוך כתבי הארי. כי כתבי הארי הם לצדיקים בודדים. אתם מכירות את האיגרת של הבעל שם טוב? שהוא מספר את המפגש שלו עם המשיח? מכירות את השיר למתי קעת אימן? כשהפוצה מהמתך החוצה? זה לא פסוק, זה לא כתוב בתורה. וגם לא בזוהר. זה כתוב באיגרת של הבעל שם טוב. יש לנו אחד הכתבים היחידים שכתובים בכתב ידו של הבעל שם טוב. שהבעל שם טוב כותב לגיסו, רבי גרשון מקיטוב, שעלה לארץ, תמון בהר הזיתים. הוא כותב לו, מספר לו את העליית נשמה, מה הוא ראה בעליית נשמה שעושה בראש השנה. עושה עליית נשמה, זה תהליך שהרבה מקובלים עושים אותו, וזכה לפגוש את המשיח, נשמתו פגשה את המשיח, הוא כותב, מה בדיוק היה הדו שיח ביניהם? הוא כותב ששאל אותו, מתי קעת אימא, מתי תבוא? חכים לך. אז הוא אמר לו, הוא אמר לו, זה השיר, למתי קעת אימא? אמר לו, כשהפוצו מעיינותך החוצה. מה זה כשהפוצו מעיינותך החוצה? שתורת החסידות תתגלה בעולם. אבל כאן מפסיק השיר ומתחילים דברי המשיח שיותר מורכבים, יותר קשים לעיכול. אמר לו, כשהפוצו מעיינותך החוצה וכולם ידעו לעשות כוונות וייחודים כמוך. שזה כבר הרבה יותר יומרני, הרבה יותר קשה ליישום. הפוצו מעיינותך החוצה זה נחלק מאמרים של חב"ד, או לא יודע מה תורת בעל שם טוב, ונפתור את הנושא שיעורים בבעל שם טוב. אבל כולם יודעים לעשות כוונות וייחודים כמו בעל שם טוב, זה בכל זאת. אז בעל שם טוב כותב, ונתעצבתי מאוד. לא ידעתי את נפשי. זה יאריכות ימים ושנים כל כך גדולה. איך כולם, כל המוני העם, ידעו לעשות כוונות וייחודים כמו שאני עושה בתפילה? אז המשיח מכוון אותו לשלוש עבודות מסוימות. של עולמות, נשמות ואלוקות, לא ניכנס לה, מה המשיח מכוון אותו. אבל אתה עומד מול זה ואתה אומר, רגע, באמת מה שנקרא בחזל, מרפסה ניגרי, זה מחליש את כל החזקים. המשפט הזה, שהמשיח יבוא רק כשכולם ידעו לעשות כוונות וייחודים כמו בעל שם טוב, הכוונה היא לא שכולם ידעו שמות קודש. כמו שאין הכוונה שכולם ידעו לעשות את הכוונות הארי. אבל הצורת חשיבה היא תתפשט בהמון. צורת החשיבה של עליית העולמות שהארי מדבר עליה, היא עצמה, עליית העולמות זה מושג מאוד מרכזי בקבלה. היא עצמה הפכה להיות נחלת הכלל כשמדברים על אבולוציה. מה זה אבולוציה? עליית העולמות. עליית הדומם, הצומח, החי, המדבר. הכל מתעלה. זה התפתחות. זה אבולוציה. זה הפך להיות היום בסאבטקסט של כל אדם שהוא חושב, כבר הראש לא חושב בצורה כזאת. זה נקרא יעשו כוונות וייחודים כמוך. לא דווקא צריכים את השמות קודש. אבל בצורת החשיבה, המוח, הצורת חשיבה שלך, במילות קוד שאתה עוסק בהם, הפכו להיות נחלת הכלל. וזה לא אפשרי שיבוא איזה מקובל ויצא ויפרסם בציבור רעיונות. לא ככה זה יעבוד. לפעמים זה יעבוד על ידי זה שהעולם יהיה מספיק בשל, על ידי עבודת הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא ישחרר עוד איזו התחדשות מדעית, עוד איזו התחדשות תרבותית, שמתאימה לעבודת הקודש של הצדיקים בבית המדרש ועבודת השם בתפילה שלהם, והקדוש ברוך הוא מרגיש שהעולם בשל מספיק בזכות עבודתם, כדי שהדבר הזה יהפוך לנחלת הכלל, ואז זה יבוא הרבה פעמים מלמטה. אז עכשיו דיברנו בינתיים על דבר אחד. התחלנו לקרוא את הפסקה השנייה, הדבר הראשון שדיברנו עליו בינתיים הוא ההדרגתיות שקיימת במציאות והגילוי האלוקי שמופיע בצורה מדורגת מלמטה ולא כובש ואונס את המציאות מלמעלה ומבחוץ. שזה מפגש עם השם אחר, מפגש אמוני אחר. אתם זוכרות את התורה שלמדתי ממשילת, מי שלמד את אמונה ככוח הגודל וכוח הצומח? ובתורה קופנוני בלכת המוערן? זוכרת את זה? שהרבי נחמן שם אומר שאמונה זה כוח הגודל וכוח הצומח. אמונה זה לא אמונה בהתגלות האלוקית שמופיעה מלמעלה ואני השם. מוריד אש על הר הכרמל, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. לא זה אמונה. זה גם, רבי נחמן קורא לזה שם אמונה קטנה. כי אמונה גדולה הוא קורא לאמונה שאתה פוגש את אור השם שזורח מתוך כל דבר המציאות ומגדל את העולם, מצמיח את העולם מבפנים. ובעומק הנפש שלך אתה פוגש את אור השם. ובעומק האנשים שלך אתה פוגש את אור השם. ובעומק התרבות שהולכת ומתפתחת כל הזמן אתה פוגש את אור השם. אתה פוגש את הכוח הגודל והצומח של המציאות, זה אמונה. בסדר? אתם רואים פה את האבולוציה, זה אבולוציה. זה מה שהמפגש שיש לנו בתפיסה הדרגתית, הדרגאית שיש במציאות, שכל הזמן דבר השם הולך ומופיע בלאט לאט מבפנים.
הרב, כאילו באיזשהו מקום, החשיבה שלנו בתור עולם התחילה כן להיות ברמה הזאת שהרב הוא גומר, כאילו בדרך הזאת, של לא לסתור ישר אלא לנסות לשלב, אבל איך אנחנו אמורים לעשות את זה? ככל שאנחנו כאילו ממשיכים, כשהעולם ממשיך להתפתח, אז אנחנו כן נתקלים בהרבה יותר דברים שהם יכולים לסתור לנו כביכול, בראייה החיצונית שלנו, אבל אין לנו את אותו אחד, את אותו צדיק שדווקא ימשוך אותנו למדרגות העליונות יותר, או יבאר לנו כאילו את הדברים
האלה. יש, ברוך השם. יש לכם הרב רונן, תשאלו את השאלות. זה חלק מהתפקיד שלכם, תדעו לכם, שלתלמידים יש תפקיד גדול מאוד בהתפתחות התורה בישראל, לא רק בנתינת התשובות, אלא בשאלות. לפעמים הרב, ברמה הרוחנית שהוא עבד עליה, הגיע לתשובות. אבל כמו שאמרתי, מתפתחות נשמות גדולות וחדשות בדור. יש להם שאלות, לפעמים שמגיעות למקום יותר עמוק. כי אתם נשמות צעירות יותר, ובין השאר גם מעודכנות יותר, גאוליות יותר. ואתם, יש לכם שאלות שמגיעות ממקום עמוק יותר. אתם מביאות את זה, והרב צריך עכשיו למצוא תשובה, אז הוא מתפלל להשם, שייתן לו תשובה. ואז הוא מביא אור חדש, עמוק יותר ממה שהוא ידע עד היום. ככה התורה שלו הולכת ומתפתחת, ושל העולם התורה שלו הולכת ומתפתחת. התפקיד שלנו כתלמידים לפעמים זה לשאול את השאלות.
זה נכון לומר עכשיו, כאילו, לא לעצור את עצמנו מי לשאול את השאלות? כאילו, אם יש לי שאלה, אז
פשוט... ברור, מה זאת אומרת מה השאלה? ברור.
כאילו, לפעמים יש שאלות שאתה אומר לצריך כזה, אוקיי, אולי זה לא השלב שעכשיו אני אמור לשאול אותם, אולי...
מה שמטריד אותך, תשאלי. מה ש... שאלה בתיאוריה, אז חכי שמישהו שמטריד אותו ישאל. אבל מה ש... שמטרידה אותך, זה... הקדוש ברוך הוא שלח אותך לעולם עם השאלה, כדי שתשאלי אותה. מה הסכנה? וזה... לכל... לרב יש עבודה... לא לתת רק תשובות תבניתיות, אלא להביא אור חדש, של תשובות עמוקות יותר. ולתלמיד יש עבודה לא לגלוש לקושיות. ההבדל בין קושייה לתשובה, לשאלה, זה שבקושייה אתה בא מנקודת מוצא מסוימת, ואתה מקשה, אתה מטריס. תמיד אני אומר שקושייה מלשון להקיש. זאת אומרת, יש לי כבר עמדה, אני מקיש. על התורה ואומר, איך זה יכול להיות שזה ככה? איך זה יכול להיות? לא הגיוני. זה התרסה וזה קושייה. מי שבא בעמדה כזאת, הוא לא באמת רוצה לגלות את האור הגדול והחדש מהתורה. אבל אם אדם בא עם שאלה, שזה כמו משאלה, שאתה בא עם ידיים פתוחות, אתה בא לא עם קושייה. אתה רוצה לפגוש את אור השם, ואתה בא עם עולם שיש שם מבוכה, ואתה מביא את זה לפני השם כמו מנחה. ואתה מקווה ש... אור השם יהיה לך. אז זה התפקיד שלנו כתלמידים לפעמים. בסדר? כן.
מה הכוח הגדול שיש בסדר? יש כוח
כל
כך גדול
וחוסר סדר? שסדר זה חי. וחוסר סדר באמת. הסדר הוא חי. יש אורגניות, יש אחדות. יש... כשאני חושב על סדר, אני לא חושב על בניין. אני חושב על גוף האדם, שהוא מסודר מאוד, אבל יש לו חיים. כשיש חוסר סדר, יש איזו התפרקות של תאים ומוות. אולי במוות הזה יש איזו נגיעה במוחלט ובאינסופי, אבל חיים אין שם. בתור ובואו אין שם חיים. במחוזות של הצד הרע שבהם זה הצד המוות שטמון בהם. שיש שם פירוק של תא משפחתי, ופירוק של משמעות החיים. ובטוב עבור הזה יש ניתוק מהחיים האלוקיים וכפירה. יש אין סוף צרות שמרכיב המאחד של כולם, המאפיין של כולם זה המוות. ויש שם גם בקשה אינסופית. יש שם רצון מאוד נקודתי, אבל אינסופי. אבל חיים אין שם. וזה לא כדאי להיות שם. כדאי לגול משם לצוצות, אבל זה סוכן. להיות שם. טוב, נעצור כאן, זאת שתביאו את הלך הזה פעם הבאה, ונסיים את השניים האחרונים.